טוב, ערב טוב, איך אני נשמע?
מה אתה אומר?
את שומעת בסדר?
כן, אני שומעת.
טוב, אז אנחנו נמצאים בעמוד ה', טור שמאלי, טור שמאלי. למדנו בפעם הקודמת על איך מתפתח הרצון לקבל שנמצא באור אינסוף ברוך הוא, איך הוא מתפתח מכיוון שהוא נאצל מהאור, מהאור עצמו. האור הוא זה שגורם להופעה ולקיום של הרצון לקבל. מכיוון שמדובר פה על הפכים ומזה, אז מסביר הרב שההופעה של הרצון לקבל שנולד מהרצון להשפיע שיש באור, מחויב לעבור דרך ארבע שלבים או ארבע מדרגות או ארבע בחינות. אני קורא לזה בהמשך תמיד בשם בחינות, בחינה א', בחינה ב', בחינה ג', בחינה ד', וכל אחד מהבחינות האלה הם למעשה מדרגה בהתפתחות של הרצון. אז כל הקטע הזה פה עוסק בנושא אחד שהוא התפתחות הרצון, הרצון לקבל. אז נחזור על זה ממש בקצרה, שהשלב הראשון זה שהרצון נמצא בתוך האור אינסוף עצמו, והוא מלא באור בגלל הרצון של העליון להשפיע בו. הוא לעצמו אין לו רצון של עצמו, אבל הוא קיים בגלל הרצון של העליון להשפיע שפע על התחתון. ואמרנו שהאור הזה נקרא אור בחוכמה, שזה החיות שלו. ואמרנו שגם בתוך האור הזה, מעבר לרצון לקבל, נמצא גם כן רצון להשפיע של העליון בתחתון. ואחרי שאנחנו, שיש בתחתון הרגש של העליון והרגש של הרצון להשפיע של העליון, מתעורר בו רצון להידמות לעליון. הוא רוצה איזושהי תוספת, אמרנו, שלמעשה בבחינה א' יש לו את כל השלמות, הוא מלא באור. יש לו רצון אינסופי שהוא מלא באור אינסופי. אבל אחרי שמתעורר בו רצון להידמות לעליון, אז הוא, בכוח הרצון להשפיע שנמצא, שהוא מזהה באור שממלא אותו, אז הוא רוצה תוספת שלמות, הוא רוצה גם כן להשפיע. השלב הזה נקרא בחינה ב'. ובבחינה ב', ברגע שמתעורר עכשיו רצון להשפיע, הוא מושך אור אחר, זאת אומרת, הוא כביכול מסלק את אור בחוכמה, כבר לא רוצה אור בחוכמה, הוא רוצה רק להיות משפיע כמו המעציל, ואז הוא מושך אור יותר, אור חדש, שנקרא אור בחסדים. אז זה נקרא בחינה ב'. אז הבחינה א' נקראת חוכמה, והבחינה ב' נקראת בינה. לבחינה ב' הוא קורא לה גם התגברות. אם הבחינה א' זה התפשטות של האור בחוכמה בכלי, הבחינה ב' זה נקרא התגברות, ואמרנו שהתגברות זה התגברות על הרצון. זה לא רצון לקבל, ועכשיו הוא מתגבר על הרצון, ועכשיו הוא לא רוצה לקבל. כל פעם שאנחנו רואים התגברות, מדובר על סוג של, הוא כופה על עצמו רצון שונה מהרצון הקודם שהיה לו. ואחר כך שהוא כבר רוצה להשפיע לגמרי, אז הוא מקבל עליו כל אור בחסדים, מתפשט אליו אור בחסדים בכמות מרובה, וזה נקרא בחינה ג'. אז ראינו בהתחלה הוא מלא באור בחוכמה, אחר כך זה בחינה א', אחר כך הוא מתגבר ולא רוצה אור בחוכמה, אלא רוצה אור בחסדים, ואחר כך, אז מבחינה בית, ואחר כך הוא רוצה, הוא מושך אליו פשטות גדולה של אור בחסדים, זה נקרא בחינה ג', ומה שאמרנו, אחר כך אנחנו רואים שאחרי שהוא מלא באור בחסדים, הוא מתחשק, שוב יש לו הערה של רצון לקבל את האור המקורי שהיה לו, שנקרא אור בחוכמה, ואז הוא רוצה את כל האור בחוכמה, והאור בחוכמה מתפשט אליו, וההתפשטות הזאת נקראת התפשטות שנייה או בחינת ד' או מלכות. אז ככה, זה מה שלמדנו פעם הקודמת, ואנחנו נמשיך מכאן. ומה שהרב אומר בסוף, שלמעשה המושג של צמצום שהתחלנו להכיר אותו, כשדיברנו שהבחינה ד' רצה להתקשט ורצה להידמות למעציל, למרות שזה נראה משהו שהוא דומה קצת לשלב של הבחינה ב', שגם היא סוג של דחייה של אור, אז גם פה אנחנו רואים דחייה של אור, אבל ההבדל הוא שזה, שהצמצום עצמו הוא למעשה קורה ונוצר רק כשהרצון לקבל נמצא בשלמותו, בשלמותו הסופית, זאת אומרת שהבחינה ד'. אז תמיד כשאנחנו נדבר על הצמצום, מדובר על הצמצום על הבחינה ד', שהרצון הוא שלם בכל שלמותו. אז פה אנחנו רואים ארבע מדרגות בהתפתחות הרצון, ועדיין לא לגמרי ברור לנו למה כל תחנה ותחנה, למה הסדר הזה, אבל בגדול אנחנו נלמד את זה יותר לעומק בסוף חלק ב', ושם הדברים יתבהרו יותר כדי שנבין איך, מהם המחכיבים של הרצון ואיך הם מופיעים. כל מרכיב של הרצון מופיע לפי תורו בכל שלב ושלב. עד שבבחינה ד' כל המרכיבים נמצאים ופועלים ביחד. אז כרגע נשאיר את זה ככה ונתקדם עם ההסבר של הרב. גם אם אנחנו לא מבינים, אם יש שאלה כרגע זה הזמן לפני שאנחנו מתחילים משהו חדש.
לא, כרגע לא.
אוקיי. אז אנחנו למטה, בטור השמאלי למטה. והנה נתבררו ארבע בחינות המחויבות להימצא בכל נאצל. אז אנחנו זוכים את העיקרון שלמדנו בתחילת הלימוד, שאין אין בעולם הרוחני תמורה או שינוי, וכל שינוי צורה, כל חידוש הוא למעשה תוספת צורה לצורה הראשונה, אבל הצורה הראשונה ממשיכה להתקיים. אז צריך לשים לב פה שזה אותו רעיון, שלמרות שהוא תיאר כביכול שינויים בתוך הרצון, כן אמרנו, פעם רוצה חוכמה, פעם רוצה חסדים, אז היינו יכולים להבין שבסוף אנחנו נשאר רק עם הבחינה ד'. אלא מה? הוא כותב שארבע הבחינות מחויבות להימצא בכל נאצל, זאת אומרת שבתוך כל נאצל אנחנו כל הזמן נראה את ארבע הבחינות האלה קיימות בעת ועונה אחת. זאת אומרת, תמיד נראה ארבע בחינות, א', ב', ג', ד', שנמצאים בנאצל כל הזמן, למרות שכיכול היה פה איזשהו תהליך התפתחותי. אולי אפשר להגיד למה הדבר דומה, שכשאדם גודל הופך להיות מילד לנער, ומנער למבוגר, ומבוגר לזקן. אז גם כשהוא זקן, נמצאים אצלו תכונות וזיכרונות ומידות שקשורות לכל השלבים שהוא עבר. אז באיזשהו מקום זה עדיין נמצא אצלו. זה לא שהוא מחק את כל העבר שלו עם הגדילה ועם ההזדקנות שלו. העבר שלו נמצא אצלו והוא חלק משמעותי מאוד של הישות שלו. אז בואו נמשיך. אז אני חוזר להתחלה של הפסקה, והנה דיברו ארבע הבחינות המחויבות לנצל בכל נאצל, אשר בחינה א' מכונה התפשטות ראשונה או חוכמה. אז בואו, צריכים פשוט לשים לב פה למונחים, אז אני מציע שאולי אם אתם רוצים לחשום בזמן שאנחנו לומדים את זה, זה יעזור להבנה. אני אישית מאוד אוהב לעשות טבלאות, אז אפשר לעשות טבלה של ארבע טורים, שכל טור זה בחינה, ועם שורות. אז בשורות, אז אנחנו נשים את הטורים זה א' ב' ג' ד', אז בשורות נשים את המונחים שהרב פה מלמד אותנו. אז בבחינה א', שזה הטור הראשון, אפשר לכתוב בשורה הראשונה התפשטות ראשונה, בשורה השנייה חוכמה. זאת אומרת, הוא מסביר לנו פה, בשורה הראשונה בחינה א', בשורה השנייה התפשטות ראשונה, ובשורה השלישית חוכמה. אז למעשה, יש לנו כבר שלושה מונחים לאותו המדרגה. כן? ואנחנו נראה שאחר כך יש הרבה הרבה מונחים נוספים לאותה בחינה א'. אחד מההסברים של המילה קבלה, שמדברת על חוכמת הסוד, המילה קבלה, יש כאלה שאומרים שזה, כל העניין של הקבלה זה לדעת איך לקבל. ולהשתמש בכלי קבלה בצורה מתוקנת, לא בצורה מקולקנת. אז יש האומרים שזאת הסיבה של המילה, יש שאומרים, אולי הפירוש היותר קלאסי, שקבלה זה קבלה מתלמיד, ממורה לתלמיד, מפה אל פה, בגלל שתורת הסוד עברה במסורת של לימוד מרב לתלמיד. אבל יש את אולי עוד הסבר שהולך לפי המשמעות של השורש קוף בית למד, וכמו הרבה פעמים אנחנו מנסים לחפש הסבר של מילה, אנחנו צריכים ללכת לשורש של המילה, והשורש של המילה זה הפעם הראשונה שמופיע בתורה. זו הפעם הראשונה שהשורש קוף בית למד מופיע בתורה, זה במערכת המשכן, שמדברים על חלקים מגבילים או מגבילות, אני לא זוכר בדיוק בפסוק הזה כתוב, אבל הרעיון של קוף בית למד זה עניין של הקבלה בתורה, כשהשורש הזה מופיע לראשונה. אז קבלה, זה, למעשה זה, אפשר להבין שזה חוכמת ההקבלות. ופה כשאנחנו מתחילים ללמוד את המושגים, אנחנו רואים שיש הגבלה בין שלושה מושגים, אחד זה בחינה א', אחד זה התפשטות ראשונה, והשלישי זה חוכמה. אז בחינה א' אנחנו מבינים, התפשטות ראשונה אנחנו מבינים, כי אנחנו הבנו שמדובר על התפשטות של האור בחוכמה בכלי הראשון. חוכמה אנחנו עדיין לא יודעים מה הקשר, אבל כרגע אנחנו נלמד את זה בפשטות. הבחינה ב' מכונה התגברות ראשונה או בינה. אז עכשיו אנחנו יכולים להוסיף עמוד של בחינה ב' ושורות. אז התגברות ראשונה, למדנו שהתגברות זה כפייה, רצון חדש על גבי הרצון שהיה, שינוי כיוון של הרצון. אם היה לנו כיוון, רצון של אור בחוכמה, עכשיו הרצון הזה משתנה לאור בחסדים, להשפעה, להידמות למעציל. אז יש לנו פה כביכול שינוי 180 מעלות, שאנחנו רואים שינוי של 180 מעלות, כמו שאמרנו, שמי הוא הגיבור בכובש את יצרו, זאת אומרת, מה זה? הכבישה, ההשתלטות על היצר, זה למעשה, זה השינוי הכיוון של הרצון. אז השלב השני הזה נקרא בחינה ב', או התגברות ראשונה, או בינה. אז גם פה אנחנו רואים שיש לנו כבר שני שלבים, חוכמה בינה, אנחנו עוד לא יודעים מה זה אומר, אבל זה השם של הבחינה ב'. בחינה ג' מכונה פשוט שנייה או זרע אנפין. אז אנחנו זוכים שלמעשה בין בחינה ב' לבחינה ג' אין שינוי ברצון, אלא רק שינוי בגודל הרצון, שבהתחלה היה רק השתוקקות לאור בחסדים, ובחינה ג' יש המשכה של כל אור בחסדים, ולכן זה נקרא התפשטות. זאת אומרת, האור בחסדים מתפשט ברצון. וזה נקרא התפשטות שנייה, או בחינה ג' או זרע אנפין. זרע אנפין זה מקביל לחוכמה ובינה. רק שזה עכשיו מתאר את הבחינה ג'. אנחנו, זרע אנפין בארמית זה פנים קטנות, אנחנו עוד לא יודעים, לא מבינים מה זה אומר, אבל אנחנו נתעזור בסבלנות. ובחינה ד', שזה הבחינה האחרונה, מכונה התגברות שנייה. למה התגברות שנייה? כי אנחנו ראינו שאחרי שהכלי מלא באור בחסדים, הוא משתוקט עכשיו שוב לאור בחוכמה שהייתה לו בהתחלה, ויש פה איזשהו יסוד מאוד, מאוד גדול שאנחנו התחלנו כבר ללמוד בשיעורים הקודמים, שכדי שיהיה רצון מושלם, צריך שני תנאים. אחד, שהייתה היכרות, היכרות עם השפע, ואובדן של השפע. ולמעשה זה מה שקרה, זה מה שקרה בתהליך הזה. בתהליך הזה הייתה היכרות עם השפע, או מגע, או קשר עם השפע, בבחינה א', ובבחינה ב' וג', למעשה קרה אובדן של השפע. כן? האור בחוכמה הסתלק, התחלף עם אור בחסדים. ועכשיו שלמעשה יש שני הבחינה, שני המרכיבים, שהם מרכיבים של הרצון השלם, שהיה היכרות ואובדן של השפע, אז עכשיו מתעורר הרצון בכל עוצמתו, לאותו שפע. למה הדבר דומה? מתי אני למשל רוצה לקרוא ספר מסוים, אם אני לא שמעתי, זאת אומרת, אם לא היה לי שום היכרות או ידיעה על אותו ספר שנמצא בעולם, אז אין לי השתוקקות לאותו ספר, הוא לא קיים בשבילי. אבל מה קורה אם מישהו אומר לי, נגיד מישהו נותן לי את הספר הזה ואני מספיק רק ללמוד, לקרוא ממנו שני עמודים. ואז אני צריך להביא את זה לחבר שלי. אז יש איזושהי היכרות, נוצר היכרות עם השפע. השפע פה זה הדברים שכתובים בספר, זה משהו זה שפע לעומת הרצון שלי ללמוד את הסיפור, או לקרוא את הספר עצמו. וכשאני צריך להעביר את הספר על החבר שלי לפני שאחרי רק שקראתי שני דפים, אז נותר אצלי עכשיו השתוקקות לקרוא את כל הספר. אבל כשבהתחלה לא ידעתי שיש ספר כזה, אז לא הייתי שום השתוקקות. וכשהיה לי את הספר הזה ביד, אז לא הייתה לי השתוקקות, כי היה לי אותו. אז ההשתוקקות בסוף נוצרת שיש את השילוב הזה של שני השלבים של ההיכרות, זה של הניתוק מהשפע. ואנחנו רואים את זה בהרבה בחינות, נגיד, מתי אדם מתייגע לאדם אחר, ואחרי שהוא הכיר והעריך אותו ואהב אותו. אז כשאותו אדם נפרד ממנו, אז נוצר בו השתוקקות ורצון שוב למפגש ולחיבור. אבל כשאדם נמצא בסמוך, והם חיים ביחד, אז אין השתוקקות, המילוי ואז החיבור והחברות נמצאים כל הזמן. ולכן מתי הגעגוע, מתי השתוקקות מופיעים כשיש את הניתוק ביניהם. אז אנחנו חוזרים לטקסט עצמו. בבחינה דרת מכונה התגברות שנייה או מלכות. זאת אומרת שיש שוב, בבחינה דרת היא זאת שמגלה את ההתגברות, זאת אומרת השתוקקות לאור בחוכמה, שהייתה מורגשת בבחינה א' ושהסתלקה ממנו. ועכשיו הרב הסביר לנו עוד מושג חדש, אשר בית ההתפשטויות, שני התפשטויות, אנחנו זוכים, התפשטות ראשונה, בחינה א', התפשטות שנייה, בחינה ג', כאשר שתי ההתפשטויות נבחנו לזכרים, יוצא מבחינת השפע הנמשך מהמעשיל. כן? אמרנו שבהתפשטות למעשה, המעשיל משפיע את השפע לתחתון. כי התפשטות א' היא השפע של אור בחוכמה, והתפשטות ב' היא שפע של אור בחסדים. אז זה נקרא זכר. זכר באופן כללי בשפת הקבלה, זה הגורם המשפיע. הוא הגורם שמשפיע את השפע. אז להגיד זכר או להגיד מעשיל, זה כמעט להגיד אותו זכר. רק שאמרנו בהתפשטות א', ההבדל בין התפשטות א' והתפשטות ב', שזה מעשיל, בהתפשטות א' משפיע עוד החוכמה, ובהתפשטות ב' עוד החסדים. ובית ההתגברויות, בית ההתגברויות, אם אנחנו זוכרים, שהתגברות ראשונה זה של הבינה, בחינה ב', התגברות השנייה זה של המלכות, בחינה ד'. אז בית ההתגברויות, להיותם בחינה התעוררות של הנאצל, זה התגברות הרצון מכוח עצמו. כן? פה אנחנו רואים שלמעשה מה השינוי שקורה הוא מפת ההתעוררות של המקבל. המקבל הוא זה שעכשיו עושה שינוי בתוך המערכת. הוא כבר לא פסיבי. כן? כשיש התפשטות, אז התפשטות מהמעציל, אז הנאצל הוא פסיבי, הוא מקבל. אבל כשיש התגברות, אז הנאצל פועל. הוא זה שקובע את כללי המשחק. זאת אומרת, הוא זה שקובע את איכות השף שהוא רוצה. ואת הכמות. אז מה כתוב פה? הוא שני ההתגברויות, הם שני הנוקבים, להיותם בחינת התעוררות של הנאצל, והתגברות הרצון מכוח עצמו, אשר התגברות האלף התעוררו שנעצה לאחר רצון השפיע, כן? הוא היה רצון לקבל עכשיו, הוא מתגבר ורוצה להיות אותו השפיע, הנעשה שורש לנאור דחסדים כנל, התגברות ב' היא התעוררות שבנעצל אחר הרצון לקבל, כן? אמרנו שהוא היה מלא באור דחסדים בזכות זה שהוא רצה להשפיע, ופתאום הוא נזכר באור בחוכמה, ועכשיו משתוקק אליו, מכיוון שאור בחוכמה, אנחנו זוכים אור בחוכמה, ובסופו של דבר, אור הרבה יותר גדול לאור בחסדים, כמו שלמדנו בשיעור הקודם. אז אחרי שהוא התמלא באור בחסדים, הוא נזכר במדרגה הגדולה של האור בחוכמה, ומתגבר. בגבות ב', מה שהרב כותב, היא התעוררות שנעצה לאחר רצון לקבל, הנעצה לבחינת כי קבלה לפרצוף בכל השלמות הרצויה. והוא נקרא בכל מקום בחינת ד'. אוקיי. יש איזשהו שאלות?
לא.
אוקיי. אז למעשה הגענו לבחינה ד', זאת אומרת, אנחנו על הדרך הזאת של שתי התגברויות ושתי התפשטויות, הגענו לבחינה ד', מה שאנחנו גם למדנו, שיש בחינת זכר ונקבה, זאת אומרת, שאנחנו למעשה כמעט רואים פה שתי זוגות, כן? יש את הזוג של הבחינה א' ובחינה ג', ב', שזה התפשטות והתגברות, א' התפשטות ב', גברות, א' זכר, ב' נקבה, ואותו דבר בין ג' וד', זאת אומרת, ג' התפשטות, זכר, וד' התגברות, נקבה. צריך להבין פה שהמבנים שאנחנו מגלים פה בשלב הראשוני הזה של הבנייה של הרצון לקבל במקום הכי גבוה שיש, שזה באינסוף ברוך הוא, אז המבנה הזה הוא המבנה שאנחנו נראה כחותם ונחתם, כי כל עליון מכתים את התחתון כחותם ונחתם. זאת אומרת שיש קשר בין העולמות, וכל מה שמתגלה בעולם תחתון הוא כביכול נחתם של העולם העליון. הוא כביכול משקף את העולם העליון. וכל דבר שנמצא בעולם תחתון, כל אובייקט, כל תכונה, כל ישות היא למעשה ענף שנמצא בעולם התחתון, היא ענף כפי השורש שנמצא אצלה בעולם העליון. ולמעשה זה מה שאנחנו רואים פה, זאת אומרת, המבנה הזה של שתי הזוגות האלה, זכר נקבה וזכר נקבה, אנחנו נפגוש את זה בכל העולמות שיבואו אחרי הצמצום, וגם בנפש האדם, את כל המבנים הרוחניים שמתגלים אחרי הצמצום, הם למעשה מועתקים מהשכתות הזה, השכתות הראשוני שאנחנו מתחילים ללמוד פה. אז הגענו לבחינה דלת, שבחינה דלת היא הרצון לקבל השלם, שהתפתח באופן הדרגתי מהאור עצמו, מהרצון להשפיע. הרצון להשפיע גרם להיווצחות של הבחינה א', של החוכמה, שהבחינה א' בפני עצמה היא רמה קלושה ביותר של רצון לקבל, מכיוון שהוא לחלוטין כפו עליו את הרצון כהר על גיגית, אפשר להגיד, זאת אומרת שהוא רוצה רק מכוח העליון, ואחרי המעבר דרך ב' וג', אנחנו עכשיו רואים בבחינה ד' בדיוק הפוך. אנחנו רואים בבחינה ד' כוח רצון שהוא עצמאי, שהוא חופשי. ונלמד אחר כך בהמשך את הדברים יותר בפרטים. והנה בחינת ד' זו, היא הנקראת נקודה אמצעית שבאמצעות ברוך הוא. אנחנו צריכים לזכור שהפסקה הזאת, האותנון, באה כדי להסביר את הלשון האריז"ל כניסם את עצמו בנקודה אמצעית. הרב שאל בהתחלה, מה זאת אומרת נקודה אמצעית? הרי אמרנו שאין מקום ברוחני ואין התחלה ואין סוף ואין אמצע. אז זה נקודה אמצעית. ופה מלמד אותנו הרב שבחינה אמצעית זה הבחינה בעלית הזאת. בכל מקום שאנחנו נראה עכשיו בחינה אמצעית, אנחנו צריכים לחשוב בחינה בעלית, מלכות, כן? התגברות ב', כל זה למעשה בחינה נקודה אמצעית. אז אנחנו יכולים להוסיף עוד מונח בטבלה שלנו, שלגבי מלכות יש עכשיו כינוי רביעי, שנקרא עכשיו נקודה אמצעית. בואו נמשיך, ועליה כיוון הרב באומרות, צמצם את עצמו בנקודה אמצעית אשר בו. ונקרא חן, להיותה כלי הקבלה לאור אינסוף ברוך הוא. עכשיו הוא מסביר למה זה נקרא נקודה אמצעית. כי הוא כלי קבלה לאור אינסוף ברוך הוא, כן? אמרנו שהאור אינסוף ברוך הוא בסופו של דבר מתקבל בבחינת ד', שזה הרצון השלם שיש באינסוף. ושיעור בלי שיעור, בלי גבול כלל. כן, אמרנו שהאור ממלא את כל המציאות, ואמרנו שהמציאות זה הרצון לקבל שהוא בלי גבול. ולכן הוא נקרא אינסוף. אז אם יש רצון לקבל בלי גבול, יש גם אור שהוא בלי שיעור, ובלי גבול כלל. ועל כן, אבל אני ממשיך, ועל כן נבחנת מציאותה כדוגמה נקודה בפנימיותו ובאמצעו של האור ההוא, והאור מסבר אותה ודבוק בה סביב סביב עד אין שיעור. כי רק באופן זה ייתכן שתרזיק אור עליון בלי מידה ובלי שיעור כלל. מה שאין כן בכלי הקבלה שמאחר הצמצום ולמטה, דהיינו בנצלים התחתונים, אשר בהם נבחנים כלי קבלה שמרזיקים אורם בפנימיותם ותוכניותם. אז אנחנו לא כל כך מבינים את המילים, אבל אפשר אולי לדמיין את זה במוח שלנו למציאות ש מאפשרת להרזיק אור ללא גבול, לעומת מציאות אחרי הצמצום שמחזיקה אור עם גבול. או למשל, נגיד אם אור עם גבול זה כוס, למשל כוס שיש בו דפנות, יש לו נפח, כי דפנות מגבילות את האפשרות למלא את השפע בתוך אותו כלי. אבל מכיוון שבאור אינסוף ברוך הוא אין נושא של גבול, כן? אין בכלל גבול וסיום, ולכן זה נקרא אינסוף, אז אנחנו נגיד שהדבר היחיד שאפשר לדמיין זה צורה של משהו מעוגל שהולך סביב סביב נקודה אחת, ולמעשה הוא יכול, הנקודה הזאת יכולה להחזיק לא גבול. אין פה הגבלה. אז אני ממשיך בשורה הרביעית החמישית לפני הסוף. כלומר, שדפנות הכלים שהוא סוד ארבע הבחינות שבהם, הם עושים גבול ומידה על אור שבתוכם. זאת אומרת, פה הוא נותן לנו, הוא מגביל לנו את הנושא של הכלי הקבלה שנמצא אחרי הצמצום, ושם אנחנו רואים דפנות, ומה עם הדפנות של הכלי הזה? זה ארבע הבחינות עצמם. אז כרגע אנחנו לא מבינים במה מדובר, אבל אנחנו לומדים עוד מושג שארבע הבחינות הן למעשה דופן, הן משהו שאחרי הצמצום הן הופכות להיות משהו ש מסיים, משהו שמגביל את האור, מודד את האור, דבר שאנחנו לא רואים באור אינסוף. זה מה שהרב כותב, והמה עושים גבול ומידה על האור שבתוכם, והוא מפני האביליות שבכלים, כמו שכתוב לעינם. זאת אומרת, אחרי הצמצום אנחנו מגלים אביות. אביות זה רצון לקבל שיש עליו צמצום, שהוא יכול לעשות סוף. מה שאין כן באינסוף ברוך הוא, ששם האור והכלי בערבות הפשוטה בסוד הוא שמו אחד. זאת אומרת, באור אינסוף ברוך הוא אמרנו שאנחנו, יש שינוי צורה בין האור והכלי, בין הרצון להשפיע הרצון לקבל, אבל השינוי צורה הזה לא גורם לפירוד. כמו שהוא, וזו תכונה ייחודית של האינסוף. לעומת זאת, אחרי הצמצום, האביות, הרצון לקבל, גורם לפירוד מהאור, הוא נבדל מהאור, ואפשר לגלות את מדרגתו, שיש לו מדרגה יותר נמוכה מזו של האור. אבל זה נלמד אחר כך. ולעומת זה, באור אינסוף, כמו שכתוב פה במשפט האחרון, מה שאין כן באוצר ברוך הוא, ששם האור והכלי באחדות הפשוטה, בסוד הוא ושמו אחד. ועל כן, אין הכלי מגביל את האור שמחזיק, כלל, כן, אנחנו חוזרים למציאות של האינסוף, של הנקודה האמצעית, מכיוון שאין מציאות של מה שקראנו דפנות, אז לכן אין גם הגבלה לאור. ועל כן האור שבו הוא מבחינת אינסוף. והנה מדבר היטב סוד נקודה אמצעית שבאינסוף ברוך הוא, שאין המדובר חס ושלום מבחינת מקום ושטח גשמי בשיעורים מוחשים, אלא הבחינה הדלת הכלולה באינסוף מכונה חן, על שם אחדותה הפשוטה עם האור העליון המבואר. כן? כיוון שהיא אחת עם האור, היא באחדות עם האור, אז היא לא גם, היא גם לא עושה גבול לאור. ובמילים אחרות אנחנו גם משתמשים במונח, הכלי בטל באור. ודבר הסימסום שנעשה בנקודה האמצעית הזאת, כבר נתברר לעין עוד מם דיבור המתחיל, וזה שכתוב הרב אין שם את זה. אוקיי, אז סיימנו את האות נון. האם יש משהו, שאלות?
לא לגמרי ברור, אבל אין שאלות, כי צריך לקרוא.
לא, קודם כל זה שזה לא לגמרי ברור, זה ברור, שזה לא ברור.
כן.
כי פה זה שפה חדשה לגמרי, וגם היכולת שלנו להמשגה היא מאוד מאוד קשה. אבל מעבר לכל הכינויים, מה שצריך לזכור, אני חושב שיש תהליך התפתחותי של הרצון, כן, זה מה שאנחנו צריכים לזכור. הרצון, זה נקודה אחת, והנקודה השנייה היא שהרצון לקבל הוא תולדה של הרצון להשפיע. כן? זה גם משהו חשוב, זאת אומרת, לא היה נראה רצון לקבל אם לא היה רצון של המעציל להענות הנבראים, ובגלל זה היה צורך ברצון לקבל. ואני חושב שכל השאר הפחתים, זה יותר פחתים שצריך לחזור להם ולהעמיק וללמוד את את הכינויים של של כל שלב ושלב. אוקיי?
אוקיי.
אז יש לנו עוד כמה דקות, אז אולי נלמד עוד סמך. אז אולי נעבור עמוד אחד אחורה, כדי שנראה איפה אנחנו בריזל, שרה שני עמודים אחורה. בעמוד ד', בעמוד ד' עוד ג', אז אני קורא שם למעלה באריזה. והוא אז צמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית. פה זה מה שהסברנו עכשיו, זה מה שהרב הסביר לנו בקורס נון. ואני ממשיך. אשר בו, באמצע ממש, וצמצם האור ההוא ונתחחק אל דידי סביבות הנקודה האמצעית. כן, אז צמצם, אנחנו אמרנו את זה בשירים הקודמים, ואמרנו שצמצום זה בא ממקום של קישוט, של רצון לתוספת שלמות, ובגלל הצמצום של הרצון להידמות למעציל, בסוף מסתלק האור, למעשה פה אנחנו נלמד איך קרה ההסתלקות הזאת של האור. ואנחנו נלמד את זה דרך הפירוש של המילה התחחק. אז אנחנו יורדים לאות סמך באור פנימי, וכתוב, נחק הרוחני מבאר באות למד, דיבור המתחיל, אומנם אני שם. זאת אומרת, אם אנחנו זוכים, שהאור נחק, העניין של נחק רוחני הוא שינוי צורה. וגם להתבהר שבאינסוף ברוך הוא לא היה שום ריחוק חס ושלום בין הנקודה האמצעית שהוא סוד הכלי ובין האור. כן? כי אמרנו שהם, למרות שיש להם תכונות הפוכות, הם באחדות. שזה, אמרנו שזה אחד מהפליות הבריאה. אין שם. אמנם, אחר שצמצם האור מתוך נקודה האמצעית, הנה נתגלה בזה שינוי הצורה שבא מן האור. שהרי האור העליון אין בו מבחינת הרצון לקבל ולא כלום. אבל הנקודה היא בחינת רצון לקבל, המשונה מן האור כנל, וכיוון שנשתנה צורתם זה מזה, הרי הם הרחוקים זה מזה במידת ההפרש של השינוי הזה כנל. וזה שכתב הרב ואני אתחחק. אז מה החידוש? החידוש שלפני הצמצום, שהאור מילא את הכלי ושהכלי היה באחדות עם האור, אז למרות שהיה איזשהו שינוי בתכונות, לא ראינו ריחוק. זאת אומרת, לא הייתה אפשרות לגלות את השינוי צורה הזאת, לא התגלה לחוץ. אחרי שיש צמצום, ופתאום אנחנו מגלים שיש פה עכשיו מה שנקרא חלל פנוי, זאת אומרת שיש מקום שהוא פנוי מאור, אז פתאום מתגלה למפרע את השינוי שעד עכשיו היה מוסתר, השינוי עכשיו מתגלה. השינוי שיש בין האור לכלי מתגלה, כי פתאום אנחנו רואים מציאות שאין אור, שיש שיש כלי שהוא ללא אור, וברגע שיש כלי שהוא ללא אור, שיש רצון שהוא ללא אור, אז פתאום אנחנו יכולים להפחיל בין הכלי ולאור. ברגע שאפשר להפחיל בין הכלי ולאור, אנחנו יכולים, אז אנחנו מדברים על הבדלה. כן? אנחנו מבדילים עכשיו בין שתי ישויות שונות. וברגע שאנחנו רואים שאנחנו יכולים להבדיל בין שני ישויות שונות, זאת אומרת שאנחנו מבדילים בשינוי הצורה שיש בהם, אז אנחנו קוראים לזה בשפת הקבלה התחחקות. כן? אז למה אולי הדבר דומה? בוא נגיד, אם אנחנו דיברנו מקודם על שני אנשים שאוהבים זה את זה ושנמצאים ביחד, אז הם שניהם מלא מהתענוג של להיות ביחד. מתי אפשר להגיד אולי שהקושי והסבל, הכאב של הפחדה, הוא מה שמגלה למפרע את הרצון להיות ביחד. כי כשהם ביחד הם לא חשים את הרצון הזה, כי הם ביחד. אבל רק למפרע, שיש כבר אובדן של הביחד הזה, אז פתאום מתגלה הפחיתות, המציאות הזאת שנקראת הריקנות. אני אפשר להגיד, אני לא בטוח שאני קולע ב-100% לנמשל, אבל אולי זה עזר במקצת. אז בסופו של דבר, מה שאנחנו לומדים פה בסעיף סמך, שכל עוד שדיברנו על המציאות של האינסוף ברוך הוא, הצמצום שנעשה על המלכות האינסוף ברוך הוא, לא בא מתוך הפחיתות של הכלי לעומת האור. כן? כי אמרנו שאין שם שינוי צורה. אבל רק כשהאור מסתלק מהכלי, ושאנחנו עכשיו מגלים שיש מציאות של אור, יש מציאות של כלי, לפני זה לא ראינו את זה, אז רק אז, אחרי הצמצום, מתגלה שיש מדרגה, ושיש שינוי מדרגה ושינוי צורה בין האור והכלי. ולכן, רק אז, אפשר לדבר על התחרחקות בין האור והכלי. אז אני יודע שהדברים הם סבוכים ודוחשים מאמץ להבינם, אבל, ולכן אני מציע לחזור על החומר בין השיעורים, כדי שתהיה הבנה ושגם זיכרון. וכמובן, אם הדברים דורשים אולי הסבר, אז אני אשמח לענות לשאלות, אם אני מסוגל. אם לא, אני אשאל מישהו שמבין יותר ממני. אז זהו, אז שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ושבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום.
להתראות.
ביי ביי.